רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית חמישה כוכבים. היום 580 באוקטובר, אנחנו מחכים ל-59 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. השבוע הסתיים פרק היסטורי בעולם העסקים והפיננסים. וורן באפט, בגיל 94, הודיע על פרישתו מתפקידו כמנכ"ל חברת ברקשייר האתווי, אחרי יותר מחצי מאה של הובלה. הידיעה התקבלה בתערובת של הערצה, התרגשות, עם צביטה קלה בלב. באפט אינו סתם משקיע מצליח, הוא מורה דרך שהשפיע על מאות אלפי משקיעים ברחבי העולם. בניגוד לטייקונים אחרים, סגנון החיים הצנוע שלו והחוכמה הפשוטה שלו הפכו אותו לדמות אהודה במיוחד. גישת ההשקעה של באפט תמיד הייתה נגד הזרם. להיות רגוע כשכולם בפאניקה ולהיזהר כשכולם באופוריה. אחד הציטוטים המפורסמים שלו, תתחיל לפחד כשכולם סביבך הופכים לתאבי בצע ותהפוך לתאב בצע כשכולם מפחדים. לאורך השנים, באפט נצמד לעקרונות פשוטים, אך עוצמתיים שהובילו אותו להצלחה אדירה. שני הכללים החשובים ביותר בהשקעות הם, לא להפסיד כסף, זה הכלל הראשון. הכלל השני, לא לשכוח אף פעם את הכלל הראשון. כששאלו אותו מה הסוד להצלחתו העצומה, באפט השיב בחיוכו האופיוני, מה צריך כדי להפוך למיליארדר? להתחיל להשקיע בגיל צעיר ולחיות הרבה זמן. הסבלנות הייתה תמיד אחד המאפיינים הבולטים בגישתו להשקעות. שוק המניות הוא הדרך להעביר כסף מאלה שיש להם סבלנות לאלה שאין להם. זה ציטוט שלו כמובן, ועוד ציטוט שלו שהוא אמר, אם אתם לא מתכוונים להיכנס לשוק המניות ל-10 שנים, אל תיכנסו גם ל-10 דקות. חוכמתו של באפט חרגה מעבר לעולם ההשקעות והציע תובנות עמוקות על החיים עצמם. באפט האמין בחשיבות של חשיבה ארוכת טווח, לא רק בהשקעות אלא בכלל בכל תחומי החיים. מישהו יושב היום בצל כי מישהו אחר שתל עץ לפני 20 שנה. אותה גישה הובילה גם לתפיסת העולם שלו לגבי עבודה והון. אם אתה לא מצליח לעשות כסף בזמן שאתה ישן, אתה תעבוד עד יום מותך. עם פרישתו של האורקל מהוהמה, נסגר פרק משמעותי בתולדות עולם העסקים, אך הירושה שהשאיר וורן בפט של חשיבה ארוכת טווח, צניעות, יושרה, תמשיך להשפיע על דורות של משקיעים לשנים רבות. אם גם אתם רוצים להתחיל להשקיע בשוק ההון, וכמו שוורן בפט אומר, עם הרבה, עם בסבלנות לטווח ארוך, ביום שני הקרוב אני מעבירה וובינר חינמי בשעה 20:00, שבו אני מלמדת איך לבנות תיק השקעות בצורה קלה ופשוטה. אני שמה בפייסבוק, השידור הזה מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, אני אשים בשידור את הלינק להצטרפות, אתם מוזמנים להצטרף משם, ומי שרוצה יכול לשלוח לי הודעה באינסטגרם, האישי שלי ענבר אם, ואני אשלח לו גם את הלינק להרשמה, הוובינר ללא עלות, אך יש להירשם מראש, אני מחכה לראות את כולכם, ואנחנו עכשיו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך עם האורחת המאוד מיוחדת שלי.
שלום, הנה זה בא, הנה
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
מה דעתכם על פינוי בינוי? הרבה אנשים חושבים שמבחינתם פינוי בינוי זה חלום, בשביל יזמים זה עסק כלכלי, ומה אתם חושבים על זה? אז היום הזמנתי את אפרת ג'מו, שהיא שמאית מקרקעין מוסמכת וסגן אלוף במיל, ששירתה כראש ענף התשתיות יבשה, וכיום היא בעלת משרד ייעוץ ושמאות המתמחה בהתחדשות עירונית, והזמנתי את אפרת, שלום, איזה כיף שאת פה.
היי, לי ממש כיף להיות כאן. הצגת אותי כל כך יפה, מה עוד נותר לי לומר?
בכל זאת, בואי, תספרי את על עצמך קצת.
אז באמת קוראים לי אפרת, גרה בגדרה, נשואה לדודו, גם פורש צהל. יש לנו שלושה ילדים מקסימים, מתבגרים, אריאל, תליה ואיתמר. וזו קריירה השנייה שלי. הייתי בצבא סגן אלוף, לפני זה הייתי גם בראש, הייתי במחלקת תשתיות המטכלית. יצא לי לעסוק הרבה בהקמה, בתכנון של מבנים ומחנות, והיום יש לי עסק שעוסק בעיקר בהתחדשות עירונית ובכלל סוגי השמאות.
זה שהיית בצבא סגן אלוף,
כן.
זה הכין אותך לתפקיד, למה שאת עושה היום?
מאוד, בצורה מעולה אפילו. תראי, קודם כל בהיבט המקצועי, כי באמת בצבא נחשפתי לשמחתי גם לכל הרגולציה, לסטטוטוריקה, שזה אומר כל ועדות התכנון, ליזמים, לתכנונים, לעלויות, להמון דברים מאוד מאוד מקצועיים. אבל מעבר לכך אני חושבת שהיכולות ניהול והיכולות פיקוד והיכולות אינטגרציה והמון דברים מאוד מורכבים, לפתור בעיות, מסע ומתן, המון דברים מאוד מאוד משמעותיים שאני לוקחת ובעצם מיישמת היום בעולם האזרחי. כי צבא זה בית ספר...
לגמרי.
בית ספר מעולה לניהול פרויקטים מאוד, בדיוק.
אז כאילו בעצם אני כבר, כשאת חושבת, אני אומרת לעצמי בראש, בעצם צריך להתייחס לפרויקט התחדשות עירונית כמו לנהל פרויקט.
ממש ככה. כן, כי תראי, זה מורכב מכלל הנתונים, בין אם זה זמנים ומשאבים שיש, ואנשים, בעיני שזה הכי חשוב. זה פרויקט לטווח ארוך, זה לא פרויקטים קצרים, זה מערכת יחסים, ויש פה הרבה נתונים והרבה יכולות, ולפתור בעיות ולפתור חסמים, ולעשות שיתופי פעולה, וזה אכן פרויקט לטווח רחוק עם הרבה כסף.
ולקח לך איזה רגע כאילו לחשוב, ידעת בטח שאת הולכת לפרוש, אז חשבת בטח מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה, זאת אומרת, השמאות באה טבעי או שזה...
שאלה מעולה, האמת, במקור זה ממש לא הכל טוב, הכל קורה לטובה, הגעתי ממש בטעות למחלקת תשתיות מטכלית, ממש בטעות. ויש אחת שאני חייבת להזכיר, אורלי שטרן, היא הייתה היום עם מנכלית נתיבי איילון, אבל היא הייתה ראש המחלקה, והגעתי כאנדרדוג, לא ממש ידעתי, וכולם היו מתכנני ערים, אבל היא ככה ימינה, ולימדה אותי את הכל. ואז שהמשכתי לאזור היבשה, ועסקתי בזה, אמרתי, וואו, זה כל כך מרתק, אתה ממש משפיע פה על המדינה. ואז שאלתי, רגע, מה המקצוע הכי קשה? הכי מעניין, שיש בו את כל ההיבטים? ואז אמרו לי שמות, אבל קשה, ואי אפשר להתקבל, ויש מעט שמיים. אמרתי, מעולה, אתגרים זה טוב, יש לי עוד הרבה שנים לפניי. ואני ממש אוהבת את מה שאני עושה, ואני שמחה שבחרתי בדרך הזו, ובמיוחד בהתחדשות עירונית בנישה הזו. אין, לעשות את מה שאתה אוהב, אין כיף מזה.
רואים את האור בעיניים שאת מדברת.
ממש אוהבת, בחי אתה מודה לאורלי על זה ש...
טוב, אבל אחד הדברים, הזכרת את זה גם כרגע במשהו קטן, אבל עוד משהו שדומה בין עולם השמרנות לעולם הצבא, שנראה לי ששני העולמות האלה הם עולמות מאוד גבריים.
נכון.
איך את כאישה מסתדרת עם זה?
תראי, קודם כל בעובדות את צודקת, באמת סביבי רוב המפקדים והקולגות שלי באמת היו גברים בצבא, ואני יכולה לומר לך שגם בפרויקטים ובכנסים, זה עולם גברי, זה נכון, גם יש הרבה פחות שמאיות משמאים, את צודקת, אני לא, זאת עובדה. אבל אני חושבת שגם בצבא מעולם לא נתתי למגדר להשפיע על, תודעת, על העבודה או על מי שאני, כלומר מה שבאמת מעניין זה איזה אדם אתה ואיזה יכולות, ואם אתה יודע לשתף פעולה ואם אתה מקצועי, זאת אומרת, תמיד גם בצבא, זה מה שהיה, כל המפקדים בעצם שפטו, או לצורך העניין באמת, זה מה שהיה מעניין, זה לא עניין אם אני בן או בת, אותו דבר היום. עכשיו, תראי, אפשר לראות דוגמאות, גם יושב ראש לשכת השמיים, נחמה בוגן, אישה, לראשונה, אוקיי? גם אורלי, היום מנכלית נתיבי איילון, זאת אומרת, כן, אפשר להגיע, ובזכות היכולות שלהם,
אני אשאל אותך את זה אחרת.
אני חושבת שזה...
אני אשאל אותך את זה אחרת. אני חושבת שנשים משקיעות הרבה יותר טובות מגברים. הבעיה ש... כל מיני אמונות מגיל קטן שהשחילו לנו שכסף זה לא נשים, אז הרבה נשים מפחדות מכסף, אבל כשנשים מתחילות להשקיע, הן טובות יותר מגברים. עכשיו, כשאני מלמדת קורס, תראי, גם עולם הכסף זה עולם גברי. כשאני מלמדת קורס השקעות, אני מביאה את היכולות הנשיות שלי. זאת אומרת, אני מביאה את יכולת ההכלה שלי, אני מכילה גם את הפחדים שלך לצורך העניין. גבר מסתכל רק על המספרים הסופיים, על השורה התחתונה. זאת אומרת, אני מביאה, זה החוזקה שלי. בעולם גברי, אני מביאה את החוזקה שלי כאישה, ואת היכולות שלי. אז אני בעצם,
אני ממש מבינה את מה שאת אומרת.
אז אני שואלת אותך איזה יכולות, כאילו, דווקא
מעבר כאישה.
אנחנו מבינים, את מביאה לעולם כל כך גברי כשמיית.
אז תראי, דווקא אני חושבת שבסוף מה שחשוב בהתחדשות הרי זה אנשים. ויש נכון, הרבה פחדים, אני מבינה את מה שאת אומרת. קודם כל אנשים לפני
אנשים,
הכל.
לא, אתה עושה עסקים עם אנשים תמיד, לגמרי, אז זה תמיד
לגמרי.
אנשים.
אנחנו יודעים שרוב ההחלטות הן רגשיות.
לגמרי.
את ממש צודקת. אבל תראי, שוב, באמת כשאני רואה שבוחרים בהרבה פרויקטים בי ובאייל טדי הראל, אנחנו שותפים באמת לפרויקטים של התחדשות, מה שחשוב להם זה הביטחון, זה הגובה העיניים, זה באמת השפה הפשוטה, האובייקטיביות, היושרה. כלומר, זה יכול להיות גם בגבר וגם באישה. אני מבינה מה שאת אומרת, אבל מה שאני נתקלת,
אנחנו מביאות איזה יכולת אינטואיציה אחרת, ויכולות לראות טיפה.
שיש גם בגברים מסוימים שוב תלוי, ויש כאלה שמדברים על אגו, שאומרים שלנו יש פחות אגו ולהם יש יותר, אז גם את זה אני יכולה להבין, אבל באמת מה שאני נתקלת, שכשבוחרים בנו בעיקר, זה באמת על הדברים האלו, יותר ערכים, זאת אומרת אובייקטיביות וישרה וכל מה שאמרתי, הגובה בעיניי, הגובה העיניים, הזמינות, המקצועיות, שמרגישים ביטחון, כי בסוף זה בית. תחשבי, הולכים להרוס בית, ומה אנשים רוצים? להרגיש בטוחים. אז אני חושבת שגם עם נשים, גם עם גברים, מי שבאמת יגרום לביטחון, אז בעיניי זה מה שחשוב, ושוב, אני מניחה שיש קצת אולי מעבר, אני לא יודעת, לא עסקתי בזה, אז
אוקיי, לא, לא חשבת על זה.
כן, לא, כי אני באמת לוקחת את היכולות ודברים כמו בצבא, ואת יודעת, משתדלת להיות הכי טובה ולהביא את זה, כן.
למה בחרת דווקא בהתחדשות עירונית? הרי אפשר, יש עולם רחב של שמעות.
מזל שבחרתי.
באמת?
אהבה הגדולה שהייתה, באמת, אני חיה התחדשות כל היום. אני ממש אוהבת את מה שאני עושה.
אני קודם כל מראיינת פה המון אנשים, ואני תמיד, יש, כולם אוהבים את מה שהם עושים, אבל יש אנשים שבאים למקצוע הזה, עם תוספת נשמה.
אני רואים קצת מטרה.
לפספס את זה.
תראי, אני אשתף באמת, לא שומעים, לא מאזינים.
לא, לא, זה רק את ואני פה.
אז באמת, זה קודם כל משהו אישי.
זה בינינו, בין בארבע עיניים.
גדלתי בשכונה, לא פשוטה, בלוד, שכונה בעיר מעורבת, ושכונה של ימים הפכה באמת להיות לא קלה, ונחשפתי לאנשים קשי יום, ויש בי שליחות אמיתית לבוא ולסייע לאנשים הפשוטים, שגם לתת להם את הביטחון, גם לעזור להם, גם לפשט להם את כל העניין המורכב הזה, ואולי גם אפילו שירוויחו על הדרך. אני מאוד שמחה, וזה איזושהי שליחות. חוץ מזה, בצבא הייתי שותפה לתוכניות של 20, ישראל, 2040, 2050, לאן נגיע, וראיתי באמת את הצורך בלבנות ולחדש כאן את המדינה. כלומר, גם לחדש את הקיים וגם לבנות כדי שהילדים שלי ושלך ושל כולם יוכלו לגור כאן. ואיך אפשר לעשות את זה? הרבה בזכות התחדשות עירונית. היום כל דירה שלישית שנמכרת היא בהתחדשות עירונית. כלומר, אין לנו הרבה ברירות.
זאת אומרת, בעצם לוקחים מתחמים והופכים אותם
נכון.
לרבי
קום. ודבר נוסף, מה שמאוד אהבתי, בצבא יש באמת הרבה אתגרים ופרויקטים מורכבים. הייתי צריכה לבנות, נגיד, תוכנית רב שנתית עם עשרות רגולה תורים ב-1.2 מיליארד. פרויקט התחדשות זה מורכב, לא דומה אחד לשני, זה משרד ושטח ואנשים שונים, ויש אנשים, אני הכי אוהבת אנשים, אז מבחינתי אני נהנית מהמערכת יחסים הארוכה הזו. אז יש פה את כל המגוון הדברים שאני באמת אוהבת, זה מאוד מגוון, כל פרויקט שונה אחד מהשני, כל הזמן יש למידה והתחדשות ורגולציה חדשה ועדכונים, ואני מאוד אוהבת ללמוד כל הזמן, מי שבאמת מכיר, אז אני חושבת שזה מגוון הדברים שבאמת מאוד דייקו אותי, ואני ממש מדויקת ביהוד הזה.
יכולה לפרט יותר על מה שאמרת? על הבעיה שהולכת להיות עוד 20-30 שנה?
כן, תראי, קודם כל, באמת, מה מיוחד במדינת ישראל? קודם כל, אנחנו, יש לנו חוסר בקרקע, אוקיי?
נכון.
יפה. אז בתוכנית 20-20-40...
יש קרקע מוגבלת, בוא נגיד ככה.
יופי. ואנחנו מצד שני, יש לנו ילודה. בין המדינות המתפתחות, יש לנו שיעור גידול של 1.8% בשנה, אנחנו צריכים 60,000 התחלות בנייה. עכשיו, במדינה, לצורך העניין, כדי להגיע רגע ליעדים, אנחנו צריכים...
רגע, דבר טיפה, את
יודעת, אנחנו צריכים, נכון, לא צריך לשים אותנו על 1-8 בפודקאסט.
שיצליחו לשמוע את הדברים החכמים שאת אומרת.
נכון, אז מה בעצם צריך לעשות? אז אנחנו צריכים גם לחדש את הקיים, כי בנו פה ממש מזמן, בשנות ה-50 וה-60, גם לחדש את כל הקיים, וגם לבנות ולהכפיל, כי אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו, כדי שיהיה מענה לאותו ביקוש. ומה עושה התחדשות עירונית? היא הולכת בעצם למקומות, למתחמים ישנים, ובעצם מחדשת, הורסת את הקיים, בונה לבעלי הדירות שהיו להם דירות, והיזם בונה ומרוויח, אוקיי? ומוכר דירות חדשות לשוק החופשי. אז זה win-win. כלומר, גם העיר מתפתחת, גם מקבלים בתים מיגון, מה שאין היום ממדים.
זהו, בטח הרי הרבה בתים שנבנו בשנות ה-50, אפילו בשנות ה-70.
לא עומדים בתקן.
הם כבר לא עומדים בתקן, אין מעלית, אין ממד.
נכון.
אין תקן של רעידות אדמה.
פיתוח של סביבה. נכון. עכשיו, גם היזם, באמת, תחשבו שזה גם כלכלה. השוק הנדלן הוא קטר מאוד מרכזי לשוק בישראל, אז בעצם זה טוב לעוד לספקים. תחשבו, כל פרויקט כזה הוא בעצם מאוד מאוד משפיע. והדיירים לא משלמים. זה מה שממש חשוב רגע לתת דגש. כלומר, כל העלויות, בהכל נושא היזם. אז אתם בעצם נכנסים עם דירה ישנה, יוצאים עם דירה חדשה, הרבה פעמים עם מחסן, עם מעלית, חנייה, אוקיי? עם מרפסת, לעתים עם מחסן, כשהיזם נושא בכל העלויות.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי אם זה תלוי יזם, כן. אז יזם יעדיף לעשות התחדשות עירונית במקומות שהם מרכזיים.
צודקת.
כמו למשל, מרכז הארץ.
נכון, נכון.
אבל יש המון המון, למשל, מבני רכבת, דווקא במקומות בפריפריה, כמו דימונה, ערד, ירוחם, בצפון, קריית שמונה, וכל המדינות, כל בעצם הערים, הפריפריה, שהעולים של שנות ה-50 הלכו לשם. ודווקא שם שיש אחוז גבוה של מבני רכבת משנות ה-50 שצריך לחדש אותם, הם לא כלכליים או פחות כלכליים.
צודקת.
אז מה...
אז אני אסביר מה עושים. אז בעצם את מאוד צודקת, וגם אותי זה מאוד מקומם, כי באמת, מי שבאמת צריך התחדשות, גם בגלל רעידות האדמה, לצערי לא תמיד נהנה מן המענה, ואת צודקת. אז קודם כל, גם הרשות להתחדשות עירונית.
גם כל הערים על התפר, כמו בית שאן, דימונה, כל
ה... נכון, היה מחקר על כל הרעידות האדמה הצודקת, ומצאו 110 מתחמים שמתאימים גם להתחדשות, וגם מתאימים לאותו דוח.
אבל הם לא מתחמים,
אבל הם לא כלכליים. הם לא כלכליים, את צודקת. ואז מה שבאה הרשות ואמרה, שאנחנו נתחיל ונתכנן, וכבר ב-2025, המגמה של רשות להתחדשות עירונית, זה רשות ארצית, אוקיי? שאחראית על התחדשות עירונית ויש לה תקציבים, בעצם החלו לתכנן מתחמים בפריפריה ולתעדף ב-2025 קריית שמונה, קריית גת, חצור, שדרות, כלומר יותר פריפריה גם בעקבות המלחמה ובכלל, וכבר לעודד ולתכנן ולהשקיע עלויות בהיבט התכנון. עכשיו, איפה הבעיה? נניח והם יסיימו את התכנון, הרבה פעמים התוכניות לצערי לא כלכליות, ואז יזם נניח רוצה, סתם דוגמה, לשווק, הוא צריך לשווק הרבה דירות. למה? כי הקרקע באמת זולה, ואז כל נגיד דירה, סתם, יש מכפיל שנקרא מכפיל 7, נניח פי 7 דירות הוא צריך לבנות ולמכור, אוקיי? כדי שזה יהיה כלכלי, וזה מאוד קשה היום, אנחנו רואים מה השוק. אז יש פה כל מיני רעיונות כמו שלא יהיה מס רכישה למשקיעים, בפריפריה כדי לעודד, לעשות כל מיני פתרונות של מיסים ומעם כדי לעודד את אותם יזמים, ועד שזה לא יקרה לצערי, את ממש צודקת, וזה לא כל כך הוגן, ונראה יותר במרכז, כי הקרקע יותר יקרה,
יותר אטרקטיבית,
יותר משתלם ליזמים, ורואים
במרכז יש רכבת, ובמרכז יש תחבורה, ובמרכז יש לימודים.
המכפילים פשוט יותר נמוכים, צריך לבנות הרבה פחות, כדי להרוויח מהפרויקט, להגיע לאחוז הרווח מאשר מהפריפריה.
הדירות יותר יקרות, וגם יש יותר עבודה, ויש יותר הזדמנויות, אז אנשים...
וביקוש, את צודקת.
אז כן, הבעיה שכל אתה, שלפי מה שאני מבינה ממך, כאילו זה צריך פה איזה משהו שיסתכל על הכל ויתכלל את הכל בצורה הרבה יותר הוליסטית, כי צריך בעצם לחשוב שאתה רוצה להביא אנשים לפריפריה, כי הרבה זוגות צעירים במחירי נדלן היום לא יכולים לקנות במרכז.
נכון.
אבל מצד שני, לקנות בבאר שבע, או בדימונה, או בירוחם, וסליחה שאני מדברת רק על הדרום, זה אותו דבר לגבי הצפון, אם זה נוף הגליל, ואם זה
קריית
שמונה, ומטולה, וכל המקומות האלה. וטבריה כמובן, וכל המקומות האלה, צריך שיהיה תחבורה, צריך שיהיה בתי חולים, צריך שיהיה תעסוקה, זאת אומרת, אפילו שיהיה רכבת שאפשר יהיה בקלות, זאת אומרת, צריך להסתכל על זה קצת יותר
רחב, מטרופולינים, ולא רק באמת, אבל זה באמת עניין של ממשלה וקבינת דיור ומדיניות ממשלתית, ואיך באמת משקיעים את המשאבים, ולצערי זה לא קורה שם.
זה לא קורה, וזה גם כל דבר הוא, עד שיעשו משהו, זה ייקח 20 שנה, וכבר האוכלוסייה שוב פעם לא תתאים למה ש...
תראה, זה קורה, אבל בוא נגיד בקצבים הרבה הרבה יותר נמוכים בגלל הכלכלה.
כן, נכון. מה התפקיד שלך במצב הדבר?
מה את עושה שאת קמה בבוקר?
כן, לא, כאילו, טוב, כאילו דיברנו בגדול, אבל עכשיו בואי נפרוט את זה, ניכנס למיקרו. מה תכלס את עושה?
איפה?
מה צריך לצלוח? כן.
אז בואי נגיד, קודם כל נדבר באופן כללי. שמאי, מה התפקיד שלו? הוא בעצם מעריך שווי. מה זה שווי? לכל נכס שזה יכול להיות קרקע, זה יכול להיות משרד, חנות. ערכתי בית מלון, דיור מוגן, כל דבר שיש, בנוי, קרקע, לא משנה, אנחנו בעצם אלו שמעריכים את השווי. אנחנו מסייעים לקבלת החלטות. זאת אומרת, כשאת רוצה, נגיד, למכור דירה, ואת רוצה לקבל החלטה כמה הנכס שלך שווה, אז את פונה לשמי. לצורך העניין, אם חלילה מתגרשים וצריכים לחלק רכוש, או אם יזם רוצה לעשות פרויקט כלכלי, או כל דבר הם רוצים לקחת משכנתה, שמי הוא הגורם המקצועי שרואה בצורה הוליסטית, רחבה, מקצועית, את כל ההיבטים, וקובע את השווי. עכשיו, יש כמובן שמאי בהתחדשות עירונית שאולי נפרט על כך אחר כך אם תרצי, אבל באמת יש לו תפקידים מאוד מאוד, אני אקרא לזה, יהודים. בסוף, יש הבדלים בין, ננסה קצת לתת דוגמאות פרקטיות, בין שומה שאנחנו עושים לבנקים, כל הרבה פעמים אומרים לי, רגע, אפרת, אבל זה שומה לבנק, וזה מחיר, ובעד שתיים כתוב ככה, לא כל כך מבינים את ההבדלים. אז באמת ננסה להגיד, רגע, איפה השמאי נכנס. אם לצורך העניין, אני אקח בשביל הדוגמה, דירה עולה, סתם, נגיד, 1,800,000 ביד, שתיים מבקשים עליה, בסדר, זה המחיר שיווק שלה. יכול להיות ששמאי יבוא ויעשה כמה באמת השוק שווה, ויגיד שזה עולה רק 1,750,000, זה שומה שרואה את כל ההיבטים, רישוי, היתרים, משפטי, סקר מחירים של דירות דומות והרבה דברים כאלה, שזה מה שאנחנו עושים, מעריכים. יכול להיות שלבנק זה יהיה פחות, כי הבנק רואה היבטים אחרים, לא מחשיב דברים שלא בהיתר, ויכול להיות שהשווי לבטוחה יהיה רק 1,650,000. ולמה זה חשוב? כי זה משפיע על ההון העצמי שאתם לוקחים לעסקאות, והרבה פעמים עושים טעויות, ולא רואים רגע את ההבדלים. ולכן זה ההבדלים. השמאי יכול להיות של בנקים, יכול להיות של ועדות, יכול להיות של יזמים, יכול להיות... יש הרבה סוגים של שמאים, שבאופן כללי מעריכים את הנכס, זה ממש בגדול, בצורה הוליסטית על כלל ההיבטים של הנכס.
יכול להיות מצב שאני, בהרבה פעמים מגיעים שמאים שלא נותנים את מה ש...
נכון, כי הם של בנק, הם עושים שווי לבטוחה.
זה בגלל שהם שמאים של הבנק, או שבגלל ש...
כי יש תקן שהוא מיוחד לבנק, נגיד, מה הבנק אומר? אני לצורך העניין לא רוצה לקחת סיכונים. כשאני עכשיו לצורך העניין נניח ואני צריך לממש את הנכס, אני כאילו כמה אני מממש אותו היום. אז הוא לא מחשיב כל מיני פוטנציאלים. אני רואה הרבה בלקוחות שאני מלווה, נגיד בבת ים בחולון, יש פוטנציאל, והשוק מגלם את זה, בעסקאות שאת רואה שממש מבוצעות, מבינים שהולכת להיות פה איזושהי תוכנית או רכבת או מטרו או לא משנה מה, ומוכנים לשלם, בעסקאות רואים את זה. כלומר, כששמאי בא ועושה את העסקאות השוואה, הוא רואה את זה, השוק משלם. בנק בא ויכול להגיד, אני לא מחשיב פוטנציאל ואף אני מפחית על הפוטנציאל הזה. למשל, דירות מחולקות שאנחנו שומעים הרבה שבעצם אנשים מחלקים, אני חייבת להגיד, זה לא חוקי, אבל זה מחלקים. אז הבנק לצורך העניין אומר, לא רק שאני לא מכיר בזה כי זה לא לפי היתר, אני גם מוריד את החזרה לקדמותו לפי היתר של הדירה. זאת אומרת, הבנק מסתכל אחרת, הוא יותר מחמיר, אז זה תלוי מה מטרת השומה.
אבל שמאי לא מוריד סתם בגלל שהוא שמאי של הבנק.
לא, הוא מוריד כי יש שומה לבנק שהיא מסתכלת ויש לה כללים שווי לבטוחה, ויש שווי שוק, תלוי מה המטרה של השומה ומי הלקוח. זה מה שחשוב ומה רוצים לבדוק.
עכשיו, את בתור שמאית של התחדשות עירונית, את מייצגת את היזמים, את הלקוחות, את הבנקים, את מי את מייצגת?
יש לי, אנחנו רק צד אחד. אני ואייל טדי הראל, באמת שותפים, ולשמחתי מייצגים רק בעלי דירות. ולמה בעיניי זה חשוב? כי אני נטולת אינטרסים, אין לי ניגוד עניינים. כלומר, אני רוצה להרגיש בנוח, כשאני קובעת ליזם, אוקיי? את הדמי סחירות, ותכף אולי נפרט, אבל את הדמי סחירות, ברגע שהורסים את הדירה, אנחנו השמיים קובעים, מה הדמי סחירות שאותו בעל דירה יקבל במשך כל התקופה. אני רוצה להרגיש בנוח עם היזם, או כשאני בודקת את הדוחות הכלכליים שלו, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב להיות ללא ניגוד עניינים. אז אנחנו בחרנו צעד, וזה בסדר אולי מי שעושה גם וגם, בחרנו צעד לייצג רק את בעלי הדירות. עכשיו, מה אנחנו עושים? קמים בבוקר ויש פרויקט התחדשות, מה זה השמאי ומה
צריך? אז מי סוחר? אז בעצם בעלי הדירות מביאים אותך.
נכון. מי שבוחר אותנו זאת נציגות הדיירים, זאת אותו ועד של אותו בעלי דירות.
שרוצים לעשות...
שרוצה לעשות התחדשות, נכון? יחד לפעמים זה עורך דין מטעם בעלי הדירות, בוחרים מפקח, ושמאי זה הצוות המקצועי שצריך ללוות אותם שוב ללא עלות מצד בעלי הדירות. כל מי שנושא בעלויות זה היזם, הוא משלם לכל בעלי המקצוע, גם לעורך דין, חשוב להגיד את זה, לא בעלי הדירות משלמים.
אבל אתם מייצגים את בעלי הדירות.
רק אותם. אני לא מייצגת יזמים בהתחדשות עירונית.
זאת אומרת, היזם בעצם הוא זה שלוקח אתכם, שאתם תייצגו את הדיירים.
הבעלי דירות בוחרים בנו, הוא רק משלם. בסדר? מאוד חשוב. אנחנו עובדים רק מולם.
למה יש לו אינטרס לעשות את זה?
כי הם חייבים אותנו, לצורך העניין הם צריכים אותנו בשביל, למשל, נסביר את התפקידים ותראה שאין ברירה וצריך שמאי, והוא מחויב. לצורך העניין, כי הם צריכים איש מקצוע שינקט, שיקבע את הדמי שכירות, זה בעל מקצוע. אז מה שהם עושים, הם בוחרים מישהו, וזה בסדר גמור, לפי דעתם, ולא הוא כופה עליהם. יש חוזים שאומרים שזה יהיה בתאום ובאישור של שני הצדדים וכאלה, אבל לא ניכנס לזה, אבל ככלל, הסמכות היא זה בעלי הדירות.
כדאי כאילו שזה
יהיה נקי, תדעת, שלא הוא הביא ושלא יהיה חששות, גם ככה, יש כל כך חששות ויש כל כך, את מכירה, זה כל כך עולם טעון רגשית, אז משתדלים.
ויש שמיים, יש מצבים, היית באיזושהי סיטואציה שהדיירים הביאו שמי והיזם הביא שמי וזה לא התאים או שזה לא קורה?
כן, עכשיו יש לי איזשהו פרויקט שפנו אלינו רגע לחידוש, אני אקרא לזה, לשמיים מחדש, למרות שכבר בוצע ניקוד, כי יש שם דיירים סרבנים, הם לצורך העניין לא הרגישו בנוח עם השמיים שמבחינתם יש לו איזשהו קשר. שוב, אני מניחה שהשמיים, שוב, אני לא יודעת, כן? אבל הם ביקשו כאן הצעת מחיר נוספת ושירות חדש, כי יש פה תחושה לא נוחה, וזה מה שישחרר את הפרויקט. אז okay. כן, זה בהחלט קורה. פרויקט...
אוקיי. Okay. אז את כאילו באה מטעם ה...
נכון.
ואת בעצם זאת שאומרת כמה שווה הדירה.
נסביר מה אנחנו עושים. כן, מה בעצם עושה שמיים בהתחדשות עירונית? קודם כל, הדבר הכי חשוב ומתי אנחנו נכנסים, זה שמיים מהיום הראשון. שוב, אתם לא נוסעים בעלות, ולמה זה חשוב? כשבעצם אתם מתארגנים לצורך העניין, וכבר יש לכם עורך דין, אוקיי? חשוב מאוד לבחור שמי ומפקח. עוד לפני בחירת היזם. למה? כי אנחנו יכולים לסיים. מה עושה שמי? אני בודק את הדוחות הכלכליים של היזמים. כשיזמים מגישים הצעות, זה, אוקיי? פי תקן 21, זה מושג מקצועי, אני ממש בודקת, ואני גם רואה שהוא יודע לעמוד בזה, אני בודקת את המחירים למטר שהוא לא אפילו, לצורך העניין נתן ערך נמוך מדי ולא ידע לעמוד, ואני בודקת את המימון, אני בודקת המון המון דברים, שאני באמת רוצה למקסם את התמורות ולמקסם את הפוטנציאל עבור הדיירים שלי, שוב, לא בסחטנות חלילה, אלא רק בדרך מקצועית. אז קודם כל לבדוק את היזם. אחר כך במעלה הדרך לצורך העניין, יש דבר שנקרא ניקוד. מה זה ניקוד? תחשבי שנכנסים המון דירות, וליזם יש המון דירות. איך קובעים מי מקבל מה? עושים ניקוד בדרך כלל, עושים ניקוד. שזה אומר, אני מדרגת את כל הדירות, אנחנו מבקרים בדירות, יש לנו הרבה הרבה פרמטרים, בסוף נותנים
ציון. בדירות הקיימות היום.
נכון, ציון, יחד עם השטח שמקבלים מהמודדים, מקבלים ציונים, אז תחשיבו שיש לי מ-1 עד 100 את כל הדירוג של הדירות, ונניח מ-1 עד 100 את הדירות החדשות, אוקיי? ואז הראשון עם הערך הגבוה בתור, יכול לבחור את הדירה השווה ביותר. הוא לא חייב, אבל הוא יכול. אז זה דירוג, זה משהו שמי. דמי שכירות, ברגע שהורסים את הבניין, צריך להיכנס לדירה ולראות כמה היא שווה. ושוב, צריך להתייחס, מה קורה בסביבה, אם כל הפרויקטים מסביב הם חדשים, והם לא יכולים להזכיר דירה ישנה, צריך לקחת את זה בחשבון. מה הקומה, מה הגמר, מה בעצם הדמי שכירות השווים, הראויים, אז לצורך העניין גם את זה אנחנו קובעים. תחשבו שיש דיירים שרוצים לשנמך או לשדרג את הדירות, בכמה, כמה הם צריכים לשלם, כל הדברים האלה הם באמת שמיים, ולכן זה סופר חשוב, זה מקצוע, אנחנו אובייקטיביים כמובן, חשוב מאוד שבוחרים שמי, לבדוק את הזמינות, לבדוק את האנושיות, לבדוק את החיבור, לבדוק את היושרת, זה כל כך הרבה דברים ויש הרבה לחצים, אז צריך לדעת, ולכן אני חושבת שהיכולות ניהול של הצבא, ומה שבאמת תיארנו קודם, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה באמת יכולות גישור ומסע ומתן והסכמות, הרוב זה פסיכולוג, אני רוצה שהפרויקט יתקדם, הרבה פעמים זה ויכוחים שאני אנחנו כמו המבוגר האחראי ש, את יודעת, עושה איזשהו סדר וגורם לפרויקט אני גם מקשרת וגם תדי בורה, זה מאוד, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה שיח בתקשורת ובניית הסכמות, יותר רגע לא להגיד יותר, אבל לא פחות רגע מהפן המקצועי, יש פה פן פסיכולוגי מאוד מאוד נרחב, זה גם חלק מהתפקיד.
מה עושים אם יש דיירים סרבנים שלא רוצים?
תראי, אני
אעשה עוד אמינה דייר,
זה יותר משפטי, ויש היום באמת גם דביעות, וכבר היום יש כאלה שממש צריכים להיזהר, כי כבר יש עליהם כל מיני הוצאות משפט, ומשתדלים לא להגיע לבתי משפט, זה לא כיף דייר סרבן, זה מעכב את הפרויקט, זה יותר באמת בפן המשפטי. אני גם לא אוהבת להגיד את המילה דייר סרבן, כמילה כדייר סרבן, כי באמת יש כאלה שיש להם קושי אמיתי.
לא, אני שואל מהמקום שלך. דיירים סרבנים,
יש כאלה סחטנים שקורים להם.
זהו, יש אנשים, למה הם מסרבים? כאילו מה?
יש כאלה שיש להם עבירות בנייה, לדוגמה. הרבה עבירות בנייה וחריגות, ויש כאלה אומרים, אני לא רוצה, תראי, אני לא תכירו לי בכל הדברים האלו. אז היה באמת, יש איזושהי הקלה שאומרת שלא מכניסים אותם לרוב הדרוש למי שיש עבירות בנייה, לדוגמה. יש קשישים שאומרים, מה, תעזבו אותנו, זה עוד הרבה שנים, אנחנו לא נהנה, אנחנו באמת לא רוצים, או קשה לנו. אז יש גם חוק הקשישים היום. זה יותר משפטי והטבות, ולעבור לדיור מוגן, ודירה אחרת אצל היזם. העורך דין יודע להציע את הדברים האלה, אבל מה שהרשות עשתה באמת, ניסתה לבדוק את החסמים ולתת כל מיני פתרונות. ויש אנשים שבאמת מנסים למקסם. אז פה מאוד חשוב, באמת, מאוד חשוב להישאר ישרים, אסרטיביים, עקביים, כי אם נותנים, זה, אין לזה סוף, אני לא מאמינה בזה. אז צריך ממש ללכת לפי הדרך הישר. אין תחליף לדרך הישר ולשיתוף ולשקיפות. כולם רואים מה כולם מקבלים, גם אם זה קשה לאחרים לפעמים לראות, אנחנו שמים את הכל בשקיפות, וזאת הדרך בעיניי להצלחה.
עכשיו, כשאת אומרת שכירות, כשאת בודקת חלק מזה של שכירות, בעצם היזם משלם את השכירות.
הכל היזם משלם. היזם משלם את העברות של הדירה, משלם את הבנייה, משלם את השכירות. היזם נושא בכלל העלויות, ואתם מקבלים פשוט דירה חדשה גדולה יותר, כשהיזם נושא. עכשיו תגידי, למה שיעשה את זה? כי על הקרקע היא ללא עלות. תחשבי שבמקום ללכת לרשות מקרקעי ישראל ולשלם עלויות מימון, קרקע פלוס עלויות מימון, בעצם הוא מקבל קרקע ללא עלות. נכון שהיא לא זמינה במיידית, ויש לו פה המון שותפים, המון בעלי דירות, אבל לכן זה כביכול משתלם, והדירות שנבנות מעל הקרקע שלהם, זה בעצם הדירות של היזם שהוא מוכר, ומהכנסת האלו הוא מכסה את שאר הבנייה של שאר הדיירים. זה בעצם הסוג קומבינציה, קומבינציה של הפרויקט.
אם היום אני רוצה לקנות דירה בפינוי בינוי.
קודם כל תקני.
איזה בדיקות אני צריכה לעשות?
קודם כל, תראה, אני ללקוחות שלי, יש לי למעלה מ-30 בדיקות שאני עושה, אני אנסה קצת ככה, באמת, זה באמת מקצועי, אבל אני כן אנסה לתת טיפים למאזינים, ותראו, דבר ראשון, לפני שאתם רצים לראות נכס, אני חושבת שצריך לבנות תוכנית. למה? כי הרבה פעמים אני מצאת, ראיתי דירה בחולון, זה, או בבת ים, או לא משנה, אני עולה, לא, רגע, אולי לא מתאימה לתוכנית, למטרות, למיסוי, ברגע שאת מכניסה מיסוי, עלויות נלוות, עורך דין, יועץ, מתווך וכו', את רואה שבכלל לא תמיד יש את הכסף, את היכולת לקחת משכנתה, שזה עד 40% מהכנסה וכו', את רואה שבכלל התוכנית לא מתאימה. זה דבר ראשון, תכנון, תכנון, תכנון. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאת כבר מגיעה, כל פרויקט שני, גם לא להאמין, כן, פינוי בינוי מחר, ממש צריך לעשות חקר ולבדוק. עכשיו, הדבר, ללכת למנהלת, יופי, בדיוק, איך בודקים, שלא להקשיב לכל אחד שבאמת אומר, אז קודם כל באמת, ללכת למנהלת העירונית, יש שם כ-50 מנהלות. אפשר ללכת למנהלת, יש גם באתרים היום, מנהלת להתחדשות עירונית בכל עיר, יש גם אתרים מקצועיים, שאפשר לראות מה קורה לצורך העניין מבחינת העיר, מסמכי מדיניות וכאלה. אפשר להפיק נסח טאבו, מעודכן, בגוגל, לדעת מה קורה עם הנסח, לראות כל מיני דברים, אם יש הערות עזרה על היזם, לראות את הדירה, את השטח, אם יש שיקולים, להבין שנייה מה הנכס, לצורך העניין. אפשר לשאול כמובן גם אם יש יזם, זה מאוד חשוב, אם יש לו רוב או אין לו רוב, יזם צריך רוב של 67%, אם פרויקט נמצא בלי עורך דין ובלי יזם, אני בדרך כלל לא מתקרבת לפרויקטים האלה. זאת אומרת, גם מאוד חשוב המטרות. אם יש כבר 50-60% ויש כבר עורך דין, לפעמים כבר עם יזם, בלי יזם, אז אני חושבת שזה כבר פרויקט קצת יותר מגובש. צריך לבדוק איזה מסלול. היום אחרי שהתמ"א 38 תמה באוגוסט 24, יש מסלול של חלופת שקד. הרבה ערים עושים תוכניות חליפיות.
מה זה חלופת שקד?
יפה. אז בואו נסביר קצת על השיטות. יש גם תמ"א 38, שזה הריסה ובנייה או תמ"א 38-1 שזה חיזוק, אבל כבר זה תם מן העולם.
זה כבר פחות.
נכון, למה? כי בעצם גם המינהל תכנון וגם העיריות לא אוהבות את זה, כי לא משקיעים בפיתוח, לא משקיעים במבנים ציבוריים, רק מוסיפים פשוט דיירים על הבניין הקיים.
נכון.
אז זה כבר תמ"א בטף, בסדר? רק עדיין אפשר להגיש עד 2026, מי שבעצם הגישה תוכנית חלופית, ורוב הערים היום בעצם או שיש להם או שמגישה תוכנית, כלומר תחשבי תוכנית שאת יודעת בכל מקום מה קורה מבחינת התחדשות.
כן.
זה דרך אחת, אז באמת, אז היה לנו את התמ"א, יש פינוי בינוי, חוק פינוי בינוי, שבעיקר זה מתחמים, חלופת שקד זה מ-2022, שבעצם אפשר לקדם על ידי חלופת שקד, שצריך לקדם פה תב"ע, להבדיל מתמ"א 38, יש פה אחוז להיטל השבחה, למבנים ציבוריים, כלומר היא לקחה כל מיני בעיות ב-38 וניסתה לתת לזה מענה, לא בכל הערים, נגיד עכשיו סתם יש ערים כמו הרצליה שכן מאפשרות את זה או ברחובות, אבל בעיר שכבר יש תוכנית כוללנית, אין כל כך משמעות לטבע כי כבר יש תוכנית, את לא צריכה בעצם להגיש תוכנית.
רגע, קודם כל את מדברת נורא מהר, והבן אדם הסביר,
בוא נעשה סדר הדעת.
כן, זה כבר גם נהיה, זה גם, הוא שומע את הדברים האלה, הוא מתחיל להתבלבל. אז בואי רגע, נעשה יותר לאט, קודם כל נדבר יותר לאט, ודבר שני, נדבר את זה לבן אדם ששומע אותנו עכשיו בדרך. תכלס, מה שמעניין אותי, כשאני בעצם רוצה היום לבוא לקנות דירה שהיא בפינוי-בינוי, מה אני צריכה לבדוק?
נכון, אז שאלנו על המסלולים, אז איזה מסלול? אז דיברנו שיש מסלולים שונים, צריך להבין באיזה מסלול אתה.
באיזה מסלול, זאת אומרת, האם הוא במסלול של
חלופת שקד,
של חלופת שקד, או במסלול
תמה, של פינוי, תמה, פינוי-בינוי. למה? כי בפינוי-בינוי צריך להגיש תוכנית, ולצורך העניין, בתמה 38 לא, יש הסברים, אז יש משמעויות.
אני אגיד לכם למה, כי כל מסלול זה פשוט כמה שנים זה ייקח.
בדיוק, ומשמעויות.
תוך כמה זמן, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה.
זה משפיע על המורכבות, אז להבין מסלול, להבין, דיברנו על הנסח טאבו, להבין מה מצב הפרויקט, כמה אחוזים יש לנו בפרויקט.
לנו,
אחוזים לחתימות, כמה חתמו ליזם, אם חתמו 10% או 67%, יש הבדל. מה המצב התכנוני, אם היזם כבר הגיש תוכנית לשאול, גם במנהלת אפשר, גם לשאול את היזם, גם את עורך דין דיירים, מה המצב התכנוני, האם הגשתם כבר תוכנית, אתם לקראת
כמה זה התקדם?
כדי להבין את השלביות של הפרויקט, לצורך העניין, אוקיי? עכשיו אתם רוצים לראות מחירים, גם מה המחירים, צריך להשוות למחירים, אוקיי? זה מאוד חשוב, כי ישר מגלמים את הפוטנציאל, למחירים לדירות דומות, זה גם מאוד חשוב להבין, הצמדות לדוגמה, אם יש כרגע בנכס הקיים חנייה כבר שהיא שלך, אז תחשבי שבמצב החדש שתוכל לקבל שתי חניות, אוקיי? אחת כמו כולם ועוד אחת, אז חשוב להבין מה הנכס שלך. תן עוד טיפ, חשוב להבין מה המאפייני דירה, כי כשמאית אנחנו נותנים לזה ניקוד, נכון? אמרנו את זה קודם. אז אם הדירה בקומה גבוהה יותר בלי מעלית, אז היא שווה פחות, אם יש לה פחות כיווני אוויר, אם היא נראית רע, לעומת משופצת, גם לכל הדברים של הדירה שאתם קונים עכשיו, יש משמעות לשווי של הדירה החדשה. זוכרים? כי יש שמאי שבודק את הדברים ומנקד, אז לכן חשוב גם מה אתם קונים ביד שנייה. חשוב התחבורה. אתם נמצאים ליד רכבת קלה, אתם נמצאים ליד מטרו, אוקיי, צריך להבין מה הניידות, קרוב
לרכבת לבנות,
כבדה, בדיוק, האם הולכים, קרוב אליכם, אם כן, אז עד כמה קרוב, אם אתם ממש קרובים למטרו ב-300 מטר, זה יכול אפילו אולי להיות, לא, יש פה כל מיני שיקולים, כן, שצריך רגע להבין את כל תמה שאם לא ניכנס לזה, כי זה מאוד מקצועי, אבל להבין את המשמעויות של, של המטרו והתוכנית, אני אקרא לזה ככה בגדול. ולכן יש פה הרבה הרבה היבטים מאוד חשובים, היתרים, למשל יש הרבה בתים שאני מגיעה ואני רואה חריגת בנייה. מאוד חשוב, כי אם אתה חורג, אז א', גם משפיע על המשכנתא, דיברנו על זה, ודבר נוסף, אנחנו לא נכיר בזה, כשאנחנו ניתן לך את הדירה החדשה, אז גם להבין את כל העניין הרישוי, אוקיי? אז יש פה המון המון ככל, בקצוע, אתם יודעים, אבל לא, זה ברור. הרבה בדיקות.
ככל שהפרויקט עולה, גם אני מניחה, כן. ככל שהפרויקט מתקדם,
נכון, הערך
אז הערך, נכון, הערך הדירה עולה, נכון, נכון, ואז אני כאילו אשלם כבר,
נכון, אז מתי נכון להיכנס אליי לעסקה? נכון, זאת שאלה מצוינת, תראי, זה א' תלוי במטרות, כי אם נגיד בא אליי זוג ואומר לי, תראי, יש לי 5 שנים, אני חייב רגע את הדירה, אז זה לא יכול להיות רגע בגיבוש, כי כנראה זה ייקח יותר מ5 שנים בפינוי-בינוי. אבל בדרך כלל אני ממליצה להיכנס, כשכבר יש התארגנות, שיש כבר איזשהו רוב 50-60%, בדרך כלל שיש כבר עורך דין דיירים, זה בסדר אם עדיין הם לפני מכרז יזמים. למה? כי זה עוד בהתחלה ויש עוד שווי ופוטנציאל לעלות. אם זה כבר ממש נמצא ביתרים, זה כבר עלה ועשה קפיצה, כי ככל שיש ודאות ויתר ותוכנית, אז זה כבר ממש מתקרב למחיר הדירה החדשה. אז אני חושבת שמבחינת השקעה זה פחות נכון.
זאת אומרת, אם אתם קונים להשקעה, אז עדיף, תחפשו פרויקט שהוא בתחילת הדרך.
נכון.
שהוא כבר
יש... לא ממש בהתחלה, שכבר הוא
בהתארגנות, יש כבר התארגנות, אבל עדיין לא בחרו
את היזם. בדיוק, יודעים, בדקתם את כל הבדיקות שאמרנו, אבל לא ממש כבר בסוף, וכבר נבנה, וכבר עלה,
כי אז הערך של הדירה מתקרב.
נכון, ואז כבר לא נהנים מכל ההטבות
של... מכל העליית ערך בעצם של הפרויקט.
ויש פה עוד נקודות, כמו היטלי השבחה וכאלה, אבל לשים לב שאם אתם מוכרים, גם מתי הם מוכרים, כי יש חשיפה להיטל השבחה. מה זה היטל השבחה לקהל המאזינים? זה היטל שנדרש אם תוכנית אושרה, נניח שהיזם עכשיו אישר תוכנית, ואני לצורך העניין מוכרת לפני שהוא בונה, ואני הבעלים, אני חשופה להיטל השבחה, זה יכול להיות מאות אלפי שקלים.
בגלל שאני... מאות אלפי, כי אני הבעלים. בגלל שהדירה הולכת להיות ב...
בגלל שיש תוכנית מאושרת שהשביחה, אוקיי? ואז או כשמוכרים או שבונים, חשופים להיטל השבחה מאוד גבוה. עכשיו, מה הסברתי קודם? שהרבה ערים עכשיו בונים תוכניות, נכון? אז כשאתם מוכרים דירה שכבר אושרה התוכנית, ממש להיזהר ולבדוק לפני, כי אתם חשופים ואתם...
אז לא למכור... אז מה עושים? לא מוכרים דירה אחרי?
לא, אתם יכולים... אז א', יש כל מיני דברים, צריך לדעת מתי למכור ועדיף לפני התוכנית. אם אתם אחרי התוכנית, אז היום העיריות המשתנות, רוצים לתת חלק מהתשלום שיהיה לבעלי דירות, וחלק שהיזם, הוא צריך לשלם ביתר. זה מאוד שונה בין הערים, זה עוד לא משהו מוסדר ברמה הארצית, אוקיי? יש הבדלים בין לוד לבין חולון, אני יכולה להגיד לך, ולכן להיות ערניים, לשים לב לנקודה ולתכנן את זה. זה מה שאני יכולה לומר, כי זה מאוד משתנה בעיר וכו', לשים לב להיטל השבחה, אחרי אישור תוכנית.
אבל אז אם, אז אם אני, כאילו אני לא אוכל למכור דירה שהיא, לא, ב, שהיא יכולה, עברה
את,
תאמה?
לא, את יכולה אחרי תוכנית, אבל יש
או
פה...
או פינוי בינוי?
את יכולה, לא. את חשופה להיטל השבחה.
מתי אני לא חשופה? בסוף אם, את פרויקט או שאני לא. תמיד יהיה חשופה?
אם לצורך העניין עדיין לא אושרה תוכנית, אז את לא חשופה. הרי אמרנו, כן. רק שמגישים ומאושרת, יהיה זמן, אז את לא חשופה. אופה, יכול שאת חשופה לדברים אחרים, אני מדברת על התוכנית הספציפית אוקיי. הזו. עכשיו, אחרי שאת חשופה, בסדר, והתוכנית אושרה, אוקיי, בהנחה ורוצים למכור, צריך גם לדבר עם היזם ולראות רגע מה, מה, מה עושים, כי את חייבת עכשיו למכור ויש לך איזושהי בעיה, להבין שאת חשופה, ולראות מה בדיוק היטל השבחה מול הוועדה. אוקיי, בודקים את זה. אפשר היום לדעת כמה את יכולה הולכת לשלם.
גם אחרי שהפרויקט נגמר, אני משלמת את היטל השבחה?
לא, כל העלויות והמיסים הם על חשבון היזם. הרי אם הוא מגיע להיתר, הוא משלם הכל. העניין הוא בין האישור עד להיתר. בסדר? בין האישור תוכנית להיתר, שזה המדרגה הבאה. ואז רק לשים לב כל מי שמוכר.
אחרי ההיתר, זה
המס... היזם משלם את כל ההיתר, השבחה בהיתר, ואז חשוב, עדיין יש דברים אחרים בחוזה שהם יכולים או לא יכולים למכור, לא להיכנס משפטית, אבל לשים לב לזה, כי אני רואה הרבה אנשים שנופלים שרוצים ממש למכור ולא תכננו את המחירה, וממש חבל.
הבנתי. ועוד, ואני שאלתי אותך, כי שאלתי אותך קודם, דיברנו על זה שהמחיר, המחיר עולה ככל שהפרויקט מתקדם.
נכון.
את כשמאית, אפשר לקחת אותך שתבדקי האם המחיר, זאת אומרת, האם מישהו היום נותן, אומר שהמחיר של דירה הוא א' ב' כי הפרויקט התקדם. את כן. כשמאית עושה את זה?
אנחנו עושים הרבה דברים האלה? קודם כל, בגלל שאני שמאית של בעלי דירות, ואני רואה כן. אלפי דירות, ואני גם שמאית שמלווה להתחדשות עירונית בלבד, אז בהחלט אנחנו עושים, אנחנו גם יודעים לבדוק חוות דעת של יזמים, של תמורות, לראות, לעשות לצורך העניין, לבדוק את השווי, אנחנו לא נביאים, אנחנו רואים אבל דירות חדשות, ויודעים לנסות להביא את זה רגע להיום. זה תלוי כמובן במקרה ובעיר, להבין את המצב התכנוני, זה מה שאנחנו בקים, כי זה מאוד נקודתי להתחדשות עירונית, וזה ידע מיוחד. אז בהחלט אנחנו עושים את זה, ואם אני אתן לך טיפ מאוד מאוד חשוב באמת למאזינים, אפילו אל, לצורך העניין לא לקחת אותי, אבל לקחת שמאית תרום רכישה, אני לא שמאית של בנקים, ועכשיו אני אתן טיפ סופר חשוב, בעיניי הכי חשוב אפילו בתוכנית. הרבה פעמים שהולכים לרכוש איזושהי דירה, אוקיי? משקיעים מיליונים בדירה, אוקיי? זה לא עגבניות. באמת, תשקיעו בשומת תרום רכישה, ומה זה אומר? אני עכשיו אפרט. אם אתם לצורך העניין יודעים שאתם לוקחים משכנתא, לא משנה, נניח מלאומי או ממזרחי, אוקיי? קחו שמאי שעובד עם הבנקים האלה כבר, במקום לקבל רשימה רנדומלית אחר כך שאתם צריכים משכנתא, תביאו את השמאי הזה לפני. תבדקו את הדירה, תראו את הרישוי, תראו את החריגות, תראו את הסקר מחירים, תבדקו את הכל. יש בעיות חריגות ובעיות משפטיות ובעיות היתרים ובעיות, באמת, כל כך הרבה בעיות, שלא בטוח נכון להמשיך. אחרי שעשיתם חוזה ואתם מביאים אותו רק כשאתם לוקחים משכנתא, זה צרה צרורה. עדיף להביא לפני שחותמים על חוזה, ואז מה קורה? אם הכל בסדר, ונניח, ואני מקווה שהכל בסדר, פשוט עושים הסבה, וזה הסבה למשכנתא שהבאתם, אתם צריכים. אז גם אתם בוחרים, גם זה מאוד מסייע, גם אתם יודעים מה אתם קונים ואתם נמנעים מטעויות, ובעיניי, זה טיפ הזהב שיש לי לתת, מאוד 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 חשוב, וזה באמת כסף כל כך מינורי, מול הלוטסקה.
את מרימה לי פה להנחתה, מה הטעויות שעושים? אז יש, אין לנו,
כל כך הרבה,
כאילו, כן. בוא נתחיל, מה שנספיק. גם,
אז הרבה טעויות, כאילו, אם זה לצורך העניין, לא בודקים את המחירים כמו שאמרתי. הרבה פעמים באים אליי בפריסלים, ואומרים לי, מה, אפרת, תראי, דירה בפריסלים. אבל אם לוקחים מסקרות ורואים, זה דירות
בלי עצמת. זה לא...
פריסל, למרות שזה לא בהתחדשות, זה לפעמים שואלים אותי כשמאית, רגע, לבדוק רגע מה דעתי על העסקאות. אז אני אומרת, לראות רגע מה אתם קונים, עם הצמדה, בלי הצמדה, מה השטח של הדירה. עכשיו בוא נדבר על שטח, זה לא שטח טאבו שמופיע, מכירים שטח טאבו ארנונה, כלומר אמרו לפרד, שטח ארנונה, שטח טאבו, לא. יש שטח תקן 9 ואותו שמי, הוא בא ובעצם בודק את זה. אז לשים לב לשטח שאתם בעצם בודקים, כי זה מאוד משפיע לפי המחיר למטר, הדירה כולה, זה מאוד משפיע בכמה אתה מחלק. אנשים שלא לוקחים אנשי מקצוע, למשל ייעוץ משכנתאות, למשל תכנון, אתם באים בלי תוכנית, אתם לא לוקחים איש משכנתא כי אתם לא רוצים,
אחת
והוא חוסך עשרות אלפים אם לא מאות אלפים.
רכישה אדירה, זה חשוב. זה, אנשים זה... עושים, כמה פעמים אתם מי תעשו מי את,
עסקה
את העסקה הזאת בחיים שלכם? כמה פעמים עשיתם עסקה של 2-3 מיליון?
אל תראו כמה הוצאתם.
כמה פעמים עשיתם עסקה בסכומים כאלה? תשקיעו באנשי מקצוע.
אל תראו כמה הוצאתם, תראו כמה אתם מרוויחים. תהיו בתודעת שפע. תמיד אני אומרת את זה. אז לקחת אנשי מקצוע זה סופר חשוב. אני רואה
גם הרבה... אנשים, אני אחזק אותך רגע, כי תמיד אני אומרת את זה בתוכנית, אנשים מסתכלים על הסנטים ומפסידים בדולרים.
חד משמעית.
איש מקצוע טוב יחסוך לכם הרבה כסף, גם אם הוא עולה כסף.
גם שקט נפשי וביטחון.
ושקט נפשי וביטחון שהעסקה הזאת טובה. אתם לא הולכים לעשות עסקת נדלן כל שבוע. כשאתם בוחרים רכב, אתם הולכים, או קונים רכב על 50,000 שקל, אתם הולכים לבדוק אותו.
במיליונים לא.
אז במיליונים, בגלל
שזה... קחו שמה את רום רכישה.
קחו את זה כחלק מהעסקה שאתם עושים, ותשקיעו באנשי מקצוע הכי טובים שיש.
לגמרי.
כי זה יחסוך לכם זה יכול לחסוך לכם טעויות שיעלו לכם הרבה מאוד כסף.
זו הטעות והתוכנית וכל מה שאמרנו קודם, ולא יודעים מה קונים, ולא בודקים מחירים, ובאים לעסקה, אתה יודעת, עובדים מהרגש הרבה פעמים, ולפעמים לאנשים אין מיינדסט. אם אני יכולה לתת עוד טיפ, אנשים בראש מפחדים. אם אתם מרגישים, דירה, איפה, מה אני, לא יודעים לקבל החלטות. אם אתם רואים שאתם תקועים, ואתם לא יודעים לקבל החלטות ואתם רוצים, באמת, אל תשבו על היציאה. תרדו, אי אפשר להפקיע גולים מהיציאה, רק מהמגרש. קחו אנשי מקצוע. גם אני, כשהייתי עסוקה, לקחתי אנשי מקצוע. לקחתי ונעזרתי במטפחים, זה בסדר. והדירות שלי שוות יותר, אז לא לפחד לעשות את זה. כאילו זה, באמת, הרבה פעמים זה בראש שאתה יכול או לא יכול, או מפחד. אם קשה לך, תעשה את הפעם הראשונה. ותראו שזה אפשרי. תחשבו איפה אתם רוצים להיות. תחשבו על הדירות שלכם, על הפנסיה שלכם, על הילדים שלכם. כאילו, אתם פשוט מונעים את כל הטוב הזה, כי משהו תקוע בראש. אז זה גם בזה לצערי נתקלת.
כי אנשים לא עושים פעולות בגלל שהם מפחדים, ואז אתם מפסידים את הפוטנציאל של הכסף, כי בזה שאתם חיכיתם שנה, שנתיים, השוק לא מחכה לכם. השוק בינתיים עולה קדימה, אתם לא על הרכבת, תהיו על הרכבת. התקדמות חשובה ממושלמות. ואם אתם לא יודעים לעשות את זה,
קחו אנשי מקצוע.
קחו אנשי מקצוע, בשביל זה הם קיימים. אבל אנשים כאילו אומרים להם, נגיד לקחת מתווך, או אנשים רואים...
אני מבינה, תראה, אבל לא מעט מהדירות, תראה, יש,
את הדולר, את מכירה את החתול הזה, את זוכרת בסרטים המצוינים שהיה חתול כזה, הסתכלת על הגדול, היית רואה את העיניים שלו עם דולר, עם טינג, טינג, כזה.
תראה, יש כאלה טובים יותר ופחות, ואני יכולה להבין, באמת. היה לי גם מתווך שהביא לי נסח טאבו משנת 21, וזה הצחיק אותי, כאילו, היות ואני שמעית, אז באמת יש ויש, אני יכולה להבין. אבל עזבו, אל תיתנו לזה, לא לקדם או להפריע, תסתכלו על המטרה שלכם, כל החסמים שיש לכם בדרך, ופשוט תפתרו אותם ותתקדמו. זה הכי חשוב, להתקדם.
אמרת קודם לטיפ הזהב, שבעצם אנחנו רוצים, צריכים לבדוק כל, לפני ש... רגע, יש לי? אוקיי. אז תראי, הנה אבנר כבר מסמן לנו.
לא, עוד שעה, לא, יש לי עוד הרבה מה להגיד לאנשים.
כן, מסמנים לנו כבר שאני אסתיים.
ודיברתי מהר, את רואה, אם הייתי מדברת ממש לאט, מה היה קורה, לא היינו מספיקים
כאן. כן, צריך לשים אותך אצלך
הפוך. אין 1-8 אצלי, אי אפשר.
כן, צריך ללעת את זה. כי מה שאת אומרת זה דברים כל כך חכמים.
יש כל כך הרבה, ואיך עושים, ואיך מקדמים, ובאיזה מסלולים, ורגע, אולי נדבר על ההתארגנות, יזה, מה עושים, כאילו כל כך הרבה
שאלות. וואי, אנחנו נצטרך להיפגש שוב, תצטרכי לבוא שוב. תני לנו באמת את הטיפ למישהו, יש לנו דקה.
דקה אחת.
אז תני לנו את הטיפ ש...
תראו, למרות שאמרתי כך באמת הרבה טיפים בתוכנית, אבל אני חושבת הדבר הראשון זה לעשות ולהתקדם. כל דבר, שכל אחד יישב ויהיה... אמיתי עם עצמו, מה מעכב אותו? אם מעכב אתכם המיינדסט, הפחד, העיסוק בכסף, קחו איש מקצוע, תשחררו את החסם הזה, תתקדמו. מעכב אתכם שאתם לא מבינים כלום, וזה בסדר, זה לא עולם ראיתם, זה עולם מקצועי. אז תקחו איש מקצוע, תשלמו קצת, אבל תרוויחו מאות אלפים, לא לפחד. אז אני חושבת כל חסם שיש, זה טיפ הזהב, ואני אתן עוד טיפ אחד, תקיפו את עצמכם בסביבה מנצחת. איך אני פה? תודה למיכל על הדרך, נגיד את זה למיכל, אבל סביבה מנצחת, סביבה, תלמדו, אני, באמת, כנסים, לימודים, פודקאסטים, רדיו, סביבה טובה, סביבה מקדמת, זה הטיפ השני, אני לשמחתי, יש לי הרבה חברים והרבה מעגלים, וזה איפה שאני נמצאת היום, זה הרבה בזכות הסביבה והחקר והלמידה, וזה הטיפ השני, כי באמת הכל נגיש, הכל קיים. תחשבו, פעם לא היה את כל הפודקאסטים ואתרים ועדה, והיום הכל קיים.
מדהים.
אז אני, זה הטיפ השני.
אני אחזק אותך. כי בן אדם הוא לא עץ. הוא יכול להחליף סביבה. ואנחנו, תדעו לכם שמחקרים מראים, שאנחנו דומים לחמשת האנשים הכי קרובים אלינו. אז אם אתם רוצים להיות מצליחים, תהיו ליד מצליחים, ואם אתם רוצים להיות עשירים, תהיו ליד עשירים, וכמובן, אני תמיד אומרת, סובייקטיבי, בעיניכם, מה שמתאים לכם, אבל תראו את הסביבה שלכם, תראו שאתם נמצאים באנשים שמקדמים אתכם, שהם תומכים, מפרגנים. שהם מעודדים, שהם סביבה שמצמיחה, מגדילה, ולא אנשים שהם... גוזלי חלומות ושואבי
אנרגיות.
בדיוק. אפרת ג'מו, היקרה.
יואו, היה לי מה זה כיף. תודה לאבנר, תודה לך על ההזמנה, היה לי ממש כיף, קצר, אבל... תעשו התחדשות עירונית, זה נחשב את ההשקעה הכי טובה היום, כדירה ראשונה בישראל, למי שיכול, אני באמת, זה כל המחקרים ואנשי המקצוע אומרים.
לגמרי.
וזהו. ושהחטופים יחזרו. אמן. שגם להם יהיה חופש.
אמן. תודה רבה לך. על כל הידע והטיפים הנהדרים שנתת לנו פה היום. תודה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אהם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 17:00, להתראות, סופה שמולה, ואינשאללה. עד שבוע הבא כל האחים והאחיות שלנו בבית.
המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אטום, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. שתי דקות מספיקות, תני לי יד ונצעד מפה, גם בגוף גם בלב, עוד תתני לגעת בכיף, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. הזמנים לא קלים, נעלם אל הצללים, מתעורר והלך ונמלט מהשכחה, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם, מסובבים את כולם.
פרחה במרצדס משנה את המקום שלה, בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים, אוי מושבי האור בחום הזה של תל אביב. פרחה במרצדס רק שלא יתחילו להציג, מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט.